בוקר טוב, שבת שלום, שבת שלום לכולם.
בוקר טוב ושבת שלום לכולם.
שמחה שלנו לחיות ביחד וללמוד דבר אלוהים. אני מבקש לפתוח איגרת לעיוורים. ואבקש את אחי לקרוא עבורנו, בבקשה.
איגרת אל העברים, פרק 12, פסוקים 1 ו-2. שני הפסוקים הראשונים של האיגרת אל העברים, אלה יהיו הפסוקים המרכזיים של אחינו בריאן להבוקר.
We'll read from chapter 11 verse 39 through verse 11.
אוקיי, אז כדי להבין בעצם את ההקשר של שני הפסוקים האלה, בריאן מבקש שנקרא יחד החל מפרק י' א', פסוקים 39, פסוק 39 ועד לפרק י' ב', פסוק 11. אז אלה העברים י' א' 39 עד י' ב' 11. כל אלה, אף כי אמונתם העידה עליהם, לא ראו בקיום ההבטחה. ואולם, אלוהים מכין לנו דבר טוב יותר, כדי שלא יובאו לידי שלמות בלעדינו. לכן גם אנחנו, אשר ענן עדים כזה עופף אותנו, נסיר אנה כל מעמסה, וגם את החד הלוכד על נקלה, ובסבלנות נרוצה את המרוץ הארוך לפנינו. בהביטנו אל ישוע, מכונן האמונה ומשלימה. אשר בעד השמחה הארוכה לפניו סבל את הצלב ובז לחרפה וישב לימין כיסא האלוהים. התבוננו אל האחד שסבל התנגדות כזאת מעת החוטאים, כדי שלא תתעייפו ולא תרפה נפשכם. עדיין לא נלחמתם עד לדם במאבקכם עם החטא, ושכחתם את מילות הנחמה המדברות אליכם כאל בנים. מוסר אדוני, בני, אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו, כי את אשר יואב אדוני יוכיח יכאיב את בן ירצה. לשם מוסר סובלים אתם, ואלוהים נוהג עמכם כאם בנים, כי זהו הבן אשר אביו אינו מייסר אותו, אך אם אתם בלא מוסר, אשר הכל נוטלים בו חלקם, אזי ממזרים אתם ולא בנים. ועוד, האבות שהולידו את גופנו, יסרו אותנו ואנו ירנו מהם, הלא כל שכן נכנה לפני אבי הרוחות ונחיה. הם אמנם יסרונו ימים מעטים על פי מה שהם ראו לנכון, אך הוא להועיל מייסר אותנו, למען יהיה לנו חלק בקדושתו. כל מוסר בעת בו אינו נחשב לשמחה כי אם לעצב, אבל אחרי כן ייתן פרי שלום וצדקה למתחנכים בו.
בואו נתפלל. אבא אבינו, לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. אנחנו כל כך רוצים לתת לך כבוד היום, עכשיו, ואנחנו כל כך זקוקים לך, זקוקים לרוח הקודש, ואנחנו מבקשים, תן לנו לשמוע קולך בדברך. תעזור לנו לשמוע, ותעזור לנו להבין דברך. פתח ליבנו, אנחנו מבקשים שזה בשם ישוע, אמן. The verses we'll look at today are verses 1 and 2.
אז הפסוקים שבעצם נסתכל עליהם היום יחד הם פסוקים 1 ו-2 של פרק י' ב'.
And the question we want to answer is, how can we live a victorious life?
והשאלה שנרצה לענות עליה יחד היום היא איך אנחנו יכולים לחיות חיים משיחיים מנצחים בעצם.
What should we do? What do we need to do to receive the reward that God wants for us?
מה אנחנו בעצם צריכים לעשות כדי לזכות באותו שכר, באותו פרס שאלוהים מייעד לנו?
And some of you are probably asking, why bother do this?
וחלקכם בוודאי גם שואלים למה עליי לטרוח בכלל ולעשות את זה.
And these verses answer those questions for us.
והפסוקים הללו עונים על אותן שאלות בשבילנו.
Let me remind you of the context of this epistle.
תנו לי להסביר את הקונטקסט, את ההקשר של האיגרת הזאת.
It was written to Jewish people.
היא נכתבה לאנשים יהודים.
Living in the first century.
שחיו במאה הראשונה.
Many of them loved the Lord Jesus and were faithful to him.
רבים מהם אהבו את ישוע המשיח והיו נאמנים לו.
And they had even suffered much because they were not ashamed to claim the name of Jesus.
והם אפילו סבלו לא מעט כי הם לא התביישו ולא חששו להפגין את האמונה שלהם בישוע.
But there are also many that would come to their fellowship, come to their kehilah.
אבל בנוסף אליהם גם היו הרבה שכן היו באים להתחברויות המשיחיות ולאספות הקהילות.
They liked the people there. They liked, maybe they liked the singing, I don't know.
הם אולי אהבו את האנשים שם, אולי אהבו גם לשיר.
But they were not willing to publicly follow Jesus.
אבל הם לא היו מוכנים להצהיר בפומבי על האמונה שלהם בישוע.
So even though they came, they had not they were not saved.
אז אפילו שהם באו לקהילה ולהתחברויות משיחיות, הם בעצם לא היו נושאים.
And so the author is writing to these different groups.
אז הכותב בעצם של האיגרת כותב לשתי הקבוצות הללו.
And we don't know the name of the author because it's not recorded in scripture.
ואנחנו לא יודעים את השם של מחבר האיגרת כי זה לא מופיע בכתובים.
But he encourages both groups because he said Jesus is better. He encourages both groups by explaining that Jesus is better.
אבל הוא מעודד בעצם את שתי הקבוצות הללו של של האנשים כי הוא אומר ישוע הוא טוב יותר מכל דבר אחר.
He says that Jesus is better than the other prophets.
הוא אומר שישוע הוא טוב יותר מהנביאים הקודמים.
Jesus is better than angels.
ישוע טוב ממלאכים.
He's better than Moses and Aaron.
הוא טוב אפילו ממשה ואהרון.
He's better than Melchizedek.
הוא טוב יותר ממלכיצדק.
Jesus offers a better covenant.
ישוע מציע ברית טובה יותר.
And this would have been amazing for them to hear. Jesus has a better temple than the one in Jerusalem.
ובשביל אותם אנשים את הדבר הבא זה היה מדהים לשמוע ישוע מציע אפילו מקדש טוב יותר מזה שהיה בירושלים.
And Jesus offered a better sacrifice.
וישוע מציע קורבן טוב יותר.
So that's chapters 1 through 10.
אז בעצם אלה הם פרקים 1 עד 10.
And in chapter 11, you remember he goes through all this long list of heroes of the faith.
ובפרק י"א, אתם זוכרים, הוא בעצם המחבר של האיגרת עובר על אותם על אותה רשימה של גיבורי אמונה.
And he's beginning to encourage them to live in the right way.
והוא מתחיל לעודד את הקוראים לחיות בדרך הנכונה.
And the verses we're studying are really fascinating.
והפסוקים שאנחנו קוראים היום ממש מרתקים.
He uses a metaphor, a word picture.
הוא משתמש בעצם במטאפורה, בדימוי.
And the metaphor is of an athlete competing in the Olympic Games.
והמטאפורה, הדימוי שהמחבר משתמש, היא בעצם תחרות אולימפית, תחרות של אתלטיקה.
So we have the audience who's seated in the stadium.
אז יש לנו את הצופים שנמצאים בתוך האצטדיון.
We have the runner who's preparing to compete.
יש לנו את אותם אתלטים שמכינים את עצמם לקראת הריצה.
And then there's the race itself.
ויש את המרוץ עצמו.
And we see the finish line, the goal.
ואנחנו רואים את קו הסיום, את המטרה של המרוץ.
And there's a prize of course for the victor.
וכמובן שיש את הפרס למנצח.
Of course we understand this is just a metaphor.
אנחנו מבינים כמובן שזו רק מטאפורה, זו רק דימוי.
And not every part of the metaphor is exactly according to spiritual reality.
ולא כל חלק במטאפורה בדימוי הזה בעצם מתאים למציאות עצמה שבכתובים.
For example, normally in the stadium the spectators are watching the race, right?
לדוגמה, במטאפורה הצופים בעצם באצטדיון צופים במרוץ.
But in reality, the heroes of faith that we read about in chapter 11 they are not watching our race.
אבל במציאות אותם גיבורי אמונה שקראנו עליהם שאנחנו קוראים עליהם בפרק י' לא צופים בנו, לא צופים במרוץ הזה באמת.
They're in heaven, they have better things to watch than us.
הם בשמיים, הם בגן עדן ויש להם דברים הרבה יותר טובים לצפות בהם מאשר בנו.
So we need to be careful that we don't misapply the metaphor.
אז אנחנו צריכים להיות זהירים ולשים לב שאנחנו לא מפספסים בעצם את המטרה של הדימוי.
Now in the first two verses I want us to see four requirements to finish the race of faith.
אז בעצם בשני הפסוקים הללו, פסוקים 1 ו-2, אני רוצה שנראה ארבע דרישות שצריך על מנת להשלים את המרוץ כמו שצריך.
Now, as we know, every race, every athletic competition has rules, right?
כמו שאנחנו יודעים, כל מרוץ, כל תחרות ספורטיבית יש לה חוקים.
So you might say these are the four rules of the race.
אז בואו נסתכל על זה כארבעת החוקים של המרוץ שאנחנו קוראים עליו.
The first requirement.
הדרישה הראשונה.
Motivation.
מוטיבציה.
He says, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us.
בפסוק א', המחבר רושם, לכן גם אנחנו אשר ענן עדים כזה עופף אותנו.
So we need motivation to run.
אז אנחנו צריכים בעצם מוטיבציה כדי לרוץ.
Now remember we said that these spectators, they're not focused on us, they're focused on Jesus.
אז אתם זוכרים שאמרנו לפני רגע שאותם צופים באצטדיון בעצם לא צופים בנו, הם צופים בישוע.
It says in chapter 11 verse 16
בפרק י"א בפסוק 16
says they desired a better country, a heavenly one.
כתוב אך אתה נחשפים הם לארץ טובה, ממנה לארץ לארץ מושב שמימית.
So they're in a better country.
אז הם בארץ טובה יותר.
So that's why they're not focused on us.
וזה למה הם לא מסתכלים עלינו.
But what the writer is telling us is that their example helps us to run.
אבל מה שהמחבר כן אומר לנו זה שהם, אותם גיבורי האמונה, הם הדוגמה שעוזרת לנו לרוץ.
As we see their example of faith, it encourages us to run.
כשאנחנו רואים את הדוגמה שלהם, איך הם חיו באמונה, זה מעודד ועוזר לנו לרוץ.
It motivates us. It gives us inspiration.
זה נותן לנו מוטיבציה והשראה.
He calls it a cloud of witnesses because there's more than just the people in chapter 11.
הוא קורא לזה ענן עדים כי הם הרבה, בעצם זה יותר מרק אותם אנשים שנמצאים בפרק י' א'.
And we think about the metaphor he's using of the stadium.
וכשאנחנו מסתכלים על הדימוי שהכותב מייצר בעצם של האצטדיון.
Now in the first century they built really large stadiums.
אז אנחנו זוכרים שבמאה הראשונה הם בנו אצטדיונים מאוד מאוד גדולים.
I read that one of the stadiums in the Roman Empire at this time could seat 250,000 people.
קראתי שאחד האצטדיונים העתיקים באותה תקופה של ברומא יכל להכיל 250,000 אנשים.
Now that was the largest of course.
זה היה כנראה הגדול ביותר.
But the idea is that this is not just a small little group of believers somewhere.
אבל הרעיון שהכותב מנסה להעביר זה שזו לא רק איזו קבוצה קטנה של גיבורי אמונה.
We are part of a huge movement of the Spirit of God.
אנחנו חלק מקבוצה גדולה, מתנועה ענקית של רוח הקודש, רוח אלוהים.
So why do we need a cloud of witnesses?
אז למה אנחנו צריכים את אותו ענן עדים?
Well, because as humans we naturally imitate other people.
כבני אדם באופן טבעי אנחנו נוטים לחקות אחרים.
Paul said, "Be imitators of me just as I also am of Christ."
שאול אומר בראשונה לקורינתים בפרק י' בפסוק מספר 1, "לכו בעקבותיי כפי שאני הולך בעקבות המשיח."
Paul knew that those believers in Corinth, they needed an example, a real life example.
שאול השליח ידע שאותם אנשים בקהילה בקורינתוס צריכים דוגמה חיה לכיצד להתנהג.
Let me ask you.
תנו לי לשאול אתכם.
Who are your examples?
מי הדוגמאות שלכם בחיים?
Who have you decided to follow?
אחרי מי אתם מחליטים לעקוב?
Whose books do you read?
של מי הספרים שאתם קוראים?
Who are you trying to be like?
כמו מי אתם מנסים להיות? למי אתם מנסים להידמות?
Again, it's not an example of well I don't want to be like anyone. No, we always pattern our lives after someone else.
בחיים שלנו הסיפור הוא לא אני לא רוצה להיות כמו אף אחד אחר. אנחנו תמיד ננסה להידמות למישהו אחר.
Let me encourage you.
תנו לי לעודד אתכם.
Pick good models.
תבחרו דוגמאות טובות לחכות ולעקוב אחריהם.
I love to read biographies of men and women who were faithful to the Lord Jesus.
אני אוהב לקרוא ביוגרפיות של נשים וגברים שהיו נאמנים לאדון.
When I read about how they lived and how they were faithful, it encourages me to live and be faithful.
כשאני קורא איך הם חיו ואיך הם היו נאמנים, זה מעודד אותי לחיות בנאמנות לאדון.
Maybe you could ask someone from Hagefen about their biographies that they published.
אולי אפשר לשאול מישהו מהגפן על הספרים שהם מוציאים לאור, על אותם אנשים שחיו בנאמנות.
And we need this cloud of witnesses because it reminds us how important the race is.
ואנחנו צריכים את אותו ענן עדים כי זה מזכיר לנו עד כמה אותו מרוץ שאנחנו קוראים עליו הוא חשוב, זה מרוץ חשוב.
It's easy for us to think that living a life of faithfulness to Jesus doesn't matter.
קל לנו לחשוב שלחיות חיים שהם נאמנים לישוע זה אולי לא חשוב.
No one notices, no one cares.
אף אחד לא שם לב, לאף אחד זה לא אכפת.
That's not true.
זה לא האמת.
It matters.
זה כן חשוב.
In fact, he says that all those faithful believers in heaven, they understand that it matters.
למעשה מה שמחבר האיגרת אומר שאותם עדים שנמצאים עכשיו בגן עדן הבינו שלחיות בנאמנות לישוע זה כן משנה וזה כן חשוב.
As an example, there was a woman who moved to Israel.
דוגמה, הייתה אישה שעברה לישראל.
She was poor, in fact she wasn't even Jewish.
היא הייתה ענייה והיא אפילו לא הייתה יהודיה.
She'd married a Jewish man, but he had died.
היא התחתנה עם גבר יהודי, אבל הוא מת.
And she decided to move to Israel with her mother-in-law.
והיא החליטה לעבור לישראל עם חמותה.
Because her mother-in-law owned some land there.
כי לחמותה הייתה אדמה בישראל.
She's poor, she's not Jewish. What does she have to offer? Does it matter?
היא ענייה, היא לא יהודיה. מה יש לה להציע?
But she decided it did matter. She decided that it did matter.
אבל היא החליטה שזה כן משנה.
It was Ruth. Ruth in the Bible.
אוקיי. זה נטוע בתנ"ך.
נטוע רות?
רות. 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 רות.
חשבתי רות. אוקיי, זו הייתה רות מהתנ"ך.
And she became the great grandmother of David HaMelech.
והיא נהייתה סבתא רבא של דוד המלך.
It matters.
זה כן משנה.
Who noticed that she was trying to be faithful to the Lord by working hard in the fields? Who noticed?
מי שם לב שהיא הייתה נאמנה לאלוהים?
It matters.
זה משנה.
And we need motivation.
ואנחנו צריכים מוטיבציה.
We need examples.
אנחנו צריכים דוגמאות.
Okay, the second requirement for the race.
הדרישה השנייה למרוץ.
I call this abandon.
אני קורא לזה לעזוב, לנטוש, להשליך.
Because he says, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us.
כי המחבר בעצם רושם בהמשך של פסוק א', פסוק הראשון בפרק י' ב', נסיר אנה כל מעמסה וגם את החטא הלוחד על נקלה.
The idea is very simple.
הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט.
You can't run a race carrying extra things.
אתה לא יכול לרוץ במרוץ כשאתה סוחב על עצמך דברים נוספים.
And so the author is painting really a crazy picture.
אז המחבר של האיגרת בעצם מצייר לפנינו, שם בפנינו תמונה לא הגיונית, משוגעת.
The Olympic Games, all the runners are lined up. It's at the Olympic Games and all the runners are lined up ready to start.
בתחרות האולימפית כל הרצים בעצם עומדים בשורה אחת לפני שהם מתחילים.
And one of the runners has ankle weights on and is wearing a long raincoat.
ולאחד הרצים יש משקולות על הקרסוליים שלו ומעיל גשם ארוך.
It's like, who does this?
מי עושה את זה?
And they're looking at him like, don't you know you can't win that way?
אתה לא יודע שאתה לא יכול לנצח ככה את המרוץ עם המשקל הזה?
But unfortunately in the craziness of sin we think we can run the Christian life with weights and raincoats.
אבל האמת שבשיגעון הזה של החטא אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לרוץ את המרוץ הזה של החיים המשיחיים עם משקולות על הקרסוליים ומעיל גשם ארוך.
So we notice he says encumbrance and sin. What's the difference between these two?
שימו לב שהמחבר בעצם רושם כל מעמסה וגם את החטא. מה ההבדל בעצם בין אותם מעמסות והחטאים?
So the one is a weight and the other is sin.
המחבר רושם, אחד זה מעמסה, זה משקל עלינו, והשני זה חטא.
Now, the encumbrance, those are things that by themselves are not sinful.
המעמסות הללו אלו הם בעצם דברים שהם בעצמם לא חטא.
But they don't help.
אבל הם לא עוזרים לנו.
It's things that if you looked at me doing them, you say, oh, Brian's not in sin.
אלו הם דברים שאם תסתכלו את בריין עושה, אתם תגידו, אוקיי, בריין לא חוטא.
But perhaps that thing does not help me to live more holy.
אבל הדברים הללו לא עוזרים לנו לחיות חיים קדושים יותר.
As one writer said, as believers, we can't ask, oh, is it okay to do that? Instead, we need to ask, will it help me?
מחבר אחד בעצם אמר, כמאמינים אנחנו לא צריכים לשאול האם זה בסדר למאמין לעשות את הדברים הללו, אלא אנחנו צריכים לשאול האם הדברים הללו עוזרים לנו לחיות חיי קדושה.
So there's nothing neutral in life. It either helps me or it's a weight.
אז אין בעצם משהו שהוא ניטרלי בחיים, או שזה עוזר לי או שזה משקל עליי.
Can I give you an example from my own life?
אני יכול לתת לכם דוגמה מהחיים שלי, של בריין?
Facebook.
Facebook.
Does Facebook help me to live more holy?
האם Facebook עוזר לו לחיות בצורה קדושה יותר?
Does it help me to be more like Moses who left Egypt and the riches in Egypt?
האם זה עוזר לו לחיות יותר כמו משה שעזב את מצרים ואת כל העושר שם?
Well, I finally came to the point where I realized Facebook doesn't help.
אני הגעתי למצב שהבנתי שפייסבוק לא עוזר לי.
It's a distraction.
זו הסחת דעת.
Waste my time.
זה מבזבז לי את הזמן.
So I shut it down.
אז סגרתי אותו.
My Facebook.
You had Facebook?
I did. So. Yeah. So other people are cheering me on here, I see. So that's a weight. It's not perhaps sinful, but it doesn't help.
אז זה בעצם משקל, אולי זה לא חטא, אבל זה בטוח לא עוזר לנו, זה מעמיס עלינו.
So sin, that's obviously wrong. You can't do it.
חטא אנחנו יודעים שזה בוודאי משהו אסור, משהו שאנחנו לא יכולים לעשות.
This is the works of the flesh from Galatians chapter 5.
אלו הם המעשים של הבשר מאגרת אל הגלטים פרק ה' פסוקים 19 ו-21. גלטים ה' 19:21.
I think you know these things.
אני חושב שאתם יודעים את הדברים הללו.
Immorality, impurity, sensuality. The first three.
ניאוף, זנות וטומאה, אותם שלושה דברים ראשונים בפסוק 19 בגלטים ה'.
Then he talks about enmity, strife, jealousy, anger, disputes, factions.
ושאול ממשיך לדבר על הגלטים והוא רושם להם זימה, עבודת אלילים, כישוף, שנאה, מדון.
Envy.
צרות, I will read the whole.
You read the whole? Yes.
Yeah.
Okay.
זימה, עבודת אלילים, כישוף, שנאה, מדון, צרות עין, כעס, מריבה, מחלוקות, כיתות, קנאה, שכרות, הוללות וכדומה.
Now, to live the Christian life and to participate in these deeds is like to run a race with your legs tied.
לחיות חיים משיחיים, אבל להיות נתון בתוך המעשים הללו, זה בעצם לרוץ כשהרגליים שלנו די קשורות.
It wraps around you and you can't run.
אנחנו לא יכולים לרוץ ככה.
You have to get rid of it.
אנחנו חייבים להיפטר מזה.
Now, of course, if we saw a runner in a race with weights and a raincoat, we'd say something's wrong, right?
כמובן שאם אנחנו נראה מתחרה באותו מרוץ, רץ עם המעיל גשם הכבד הזה ועם משקולות, אנחנו נגיד משהו לא בסדר איתו.
Now, the question then, why do believers live this way? Why do we live this way?
אז השאלה המתבקשת היא למה אנחנו חיים ככה? למה אנחנו חיים בצורה הזאת?
Well, Jesus said that the seed can be unfruitful because it's choked with worries and riches and pleasures of life.
ישוע אומר בבשורת לוקס בפרק ח' פסוק 14 שאותם אלה שלא מוציאים בעצם פירות הם נחנקים בדאגות ובאושר ובתענוגות החיים ואונם עושים פרי ראוי לאכילה.
And so oftentimes our desire for riches, our desire for pleasure, and the worry that can come upon us, it chokes us.
אז הרצון להנאות ולאושר והדאגות הללו שהעולם הזה מציע לנו בעצם חונקות אותנו.
Paul wrote to the Galatians in chapter 6, verse 7.
שאול רושם לגלטים בפרק ו' פסוק 7.
He said, "Do not be deceived. God is not mocked." Oftentimes, we're deceived. We deceive ourselves. We can think, "No, I can run the race fine when my legs are tied."
אני יכול לרוץ את המרוץ כמו שצריך כשהרגליים שלי קשורות.
Oftentimes, as believers, we don't get rid of those things because we're discouraged. We lose heart.
כל כך הרבה פעמים אנחנו כמאמינים, אנחנו לא נפטרים מהמשקולות הללו, מהמעיל הארוך הזה שמקשה עלינו לרוץ, כי אנחנו פשוט מיואשים, אנחנו חסרי כל עידוד לעשות את זה.
Now what we need to understand is this is the normal Christian life, to be getting rid of these things. This is normal.
מה שאנחנו צריכים להבין, שלהיפטר מהדברים הללו, מכל הדברים שמכבידים עלינו, אלו הם החיים המשיחיים. זה לא משהו מיוחד, אלו הם פשוט החיים המשיחיים כפי שהם אמורים להיות.
Do you remember what Jesus said in John 15?
אתם זוכרים מה ישוע אמר ביוחנן פרק ט"ו?
He said, "Every branch in me that does not bear fruit, my Father takes away. But every branch that bears fruit, he prunes, so that it may bear more fruit."
בבשורת יוחנן פרק ט"ו ופסוק 2 ישוע אומר כל שריג בי שאינו עושה פרי הוא מסיר אותו, אלוהים מסיר אותו בעצם, וכל אשר עושה פרי הוא מתאר אותו כדי שירבה פריו.
Friends, what does Jesus want to take away from your life today?
חברים, מה ישוע רוצה להסיר היום מהחיים שלכם?
So that we'll have more fruit.
כדי שבחיים שלכם, של כולנו, יהיו יותר פירות.
Jesus also said this.
ישוע גם אמר את זה.
In Luke chapter 9.
בבשורת לוקס פרק ט.
If anyone wishes to come after me, he must deny himself.
בבשורת לוקס פרק ט, פסוק 23. מי שרוצה לבוא אחריי, שיתכחש לעצמו.
Denying ourselves and our sinful desires and getting rid of weight and getting rid of sin, that's what we're supposed to do. That's normal.
להתכחש לעצמנו, לתאוות החוטאות שלנו, להשליך את כל המשקל הזה, את החטאים, את מה שמאמיס עלינו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות בתור מאמינים.
Now, I'd like to encourage those of you who haven't started the race.
אני רוצה לעודד את אלו מכם שעדיין לא התחילו את המרוץ.
There's probably somebody here who has never surrendered his life or her life to the Lord Jesus.
ודאי שיש כאן כאלה שעדיין לא הכניעו את החיים שלהם בפני ישוע.
Just let me encourage you, to deny yourself means to receive forgiveness.
תנו לי לעודד אתכם, להתכחש לעצמכם זה אומר לקבל סליחת חטאים.
Yes, it's hard to deny yourself, but what Jesus offers is better.
נכון, זה קשה להתכחש לעצמכם, אבל מה שישוע מציע זה טוב יותר.
Okay, so the first rule of the race is motivation, the second is getting rid of things.
אז החוק הראשון או הדרישה הראשונה כדי לרוץ את המרוץ זו מוטיבציה, והדרישה השנייה זה להיפטר מדברים שמכבידים עלינו.
The third requirement of the race is action.
והדרישה השלישית כדי לרוץ את המרוץ היא פעולה, היא לפעול.
And let us run with endurance the race that is set before us.
ובסבלנות נרוץ את המרוץ הארוך לפנינו.
Now, this is the main point.
זו הנקודה המרכזית.
The main point for the runner is to run.
הנקודה המרכזית של אותו אחד שמתחרה במרוץ זה פשוט לרוץ.
And so really the author is calling us to stop being passive, to stop being lazy.
אז מחבר האיגרת בעצם קורא לנו להפסיק להיות פסיביים, כאלה שלא עושים כלום.
He's saying start to do something.
הוא קורא לנו להתחיל לעשות משהו.
So this is a call to action.
זו קריאה לפעולה מצידנו, ללעשות.
Notice, we all run.
שימו לב, כולנו רצים. הוא בעצם מדבר פה בלשון רבים, נרוצה.
He said, yeah, so let us run.
בסבלנות, נרוצה. הוא מדבר פה על כמה, על רבים.
And I love how the writer to this, to the writer of this epistle, he includes himself.
ואני אוהב לראות כיצד המחבר של האיגרת כולל את עצמו בתוך המרוץ.
He says I have to encourage myself to run.
הוא אומר אני צריך לעודד גם את עצמי כדי לרוץ.
Now we know whoever wrote this epistle was a famous believer. The person who wrote this had to have been well known.
Okay, אז אנחנו מבינים שזה מי שכתב את האיגרת היה צריך להיות מאמין ידוע בקרב האנשים.
We know that he was respected. He was respected. People respected him.
Okay, אנשים היו מכבדים אותו.
Even so, he says I need to run too.
ויחד עם כל זאת, עם הכבוד שכנראה נתנו לו ועם זה שהוא היה מוכר, הוא אמר אני צריך לרוץ גם.
Now when he says to run the race, you remember our metaphor. He's talking about an Olympic race.
ואם נזכר שוב במטאפורה, בדימוי, הוא אומר בעצם לרוץ מרוץ אולימפי.
Now I like to run too.
אני גם אוהב לרוץ. אני לא, בריין.
Sometimes.
לפעמים.
And not too far and not too fast.
לא רחוק מדי ולא מהר מדי.
Okay, that's not what he's talking about.
זה לא מה שהמחבר.
He's talking about maximum effort.
המחבר מדבר על המאמץ המרבי שאנחנו יכולים לתת.
He's talking about a long race. This is not a sprint.
הוא מדבר על מרוץ ארוך, זו לא ריצת ספרינט.
Okay, you don't need endurance to run 185 meters.
אנחנו לא צריכים לסבול כדי לרוץ 185 מטר, נכון?
So one stadia in Greek was 185 meters.
אז מרוץ אחד באותה תקופה ביוון זה היה 185 מטר.
So this is a long race.
כאן אנחנו מדברים על מרוץ ארוך.
And so the idea is to keep going and to finish well.
והרעיון המרכזי כאן הוא להמשיך לרוץ ולסיים את זה כמו שצריך.
Now we know the New Testament refers to believers as active people.
אנחנו יודעים שהברית החדשה מתייחסת למאמינים ומדברת על המאמינים כאנשים שעושים, אנשים פעילים.
For instance, we're supposed to be warriors.
אנחנו צריכים להיות לדוגמה לוחמים.
We're supposed to be hard-working farmers.
אנחנו צריכים להיות חקלאים שעובדים קשה.
We're supposed to be workmen, craftsmen.
אנחנו צריכים להיות אמנים.
And of course we know that here we're called to be athletes.
וכאן אנחנו נקראים להיות אתלטים, כאלה שרצים.
You get the idea, right?
אתם מבינים את הרעיון, נכון?
The Christian life following Jesus takes maximum effort.
החיים המשיחיים לעקוב ללכת אחרי ישוע בנאמנות זה דורש מאיתנו מאמץ מרבי.
And we notice that God determines the course of the race.
ומה שאנחנו עוד יודעים זה שאלוהים הוא זה שקובע את המסלול שלפנינו.
He says the race that is set before us.
המחבר כותב המסלול שערוך לפנינו.
It's not like we get to choose how life will go.
אנחנו לא יכולים לבחור באיזה מסלול החיים שלנו.
So whatever difficulties or obstacles or problems, we know that that's part of our race. Whatever difficulties we have in life, that's part of our race.
אנחנו יודעים שהקשיים והמשוכות שיש לנו בחיים, אלו הם חלק מהמרוץ שלנו שאלוהים ערך לפנינו.
Now at this point, you might be asking why should I bother with all this maximum effort and discipline?
בנקודה הזאת אולי אתם שואלים את עצמכם למה אני צריך לתרוח ולהתאמץ כל כך הרבה במרוץ הזה.
Which leads us to the fourth requirement for the race.
מה שמוביל אותנו לדרישה הרביעית, לחוק הרביעי של המרוץ הזה.
Which is the goal.
שזוהי המטרה של המרוץ.
It says in verse 2, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God.
אנחנו קוראים את זה בסוף פסוק מספר 1 ובפסוק מספר 2, נרוצה את המרוץ הארוך לפנינו, בהביטנו אל ישוע מכונן האמונה ומשלימה, אשר בעד השמחה הארוכה לפניו, סבל את הצלב ובז לחרפה, וישב לימין כיסא האלוהים.
Now to return to our metaphor, for the runner to run effectively, he has to keep his vision, his eyes fixed on the goal.
אם נחזור לדימוי שלנו של המרוץ, כדי שמתמודד במרוץ יוכל לרוץ כמו שצריך עליו להסתכל תמיד לעבר קו הסיום.
Maybe you've heard of a runner who was in a race and he started looking around and then it slows him down or even can stumble and fall.
אם מישהו שרץ במרוץ יתחיל להסתכל מסביב, זה יכול להאט אותו ואפילו לגרום לו למעוד וליפול.
Everybody knows this. To run effectively, you have to keep your eyes fixed on the goal.
כולם יודעים את זה. כדי לרוץ בצורה הטובה ביותר, עלינו להמשיך ולהסתכל על קו הסיום.
And of course, it also reminds you that if you get there first, you get a prize. You win.
וזה גם נותן לנו תמיד את התזכורת שאם נגיע לשם לקו הסיום ראשונים, זה ייתן לנו את הפרס של המנצח.
And so he's giving us, you'd say, the ultimate reason for running the race, and that is this goal.
אז המחבר בעצם נותן לנו את הסיבה הטובה ביותר לרוץ את המרוץ הזה, וזוהי המטרה.
Now you'll notice that verse 2 is like half of the passage we're looking at today.
שימו לב שפסוק 2 הוא בעצם חצי מהקטע שהסתכלנו עליו.
Why is this?
ולמה זה?
Because Jesus is most important.
כי ישוע הוא הדבר החשוב ביותר.
He says we're supposed to fix our eyes on Jesus.
המחבר רושם שאנחנו צריכים להביט על ישוע.
So this verse assumes that we can look at the wrong things.
אז הפסוק הזה אומר שאנחנו עלולים להסתכל על הדברים הלא נכונים.
So what are some of the wrong things we can look at?
ומהם הדברים הלא נכונים האלה שאנחנו יכולים להסתכל עליהם? מהם חלק מהדברים הללו?
Well, we can focus on our weights or our sin.
אנחנו יכולים להסתכל, להתמקד בדברים שמכבידים עלינו או בחטאים.
We can get so fixed on our problems that we forget the goal.
אנחנו יכולים להיות מרוכזים יותר מדי בבעיות שלנו שאנחנו שוכחים בעצם את המטרה האמיתית.
We can get fixed on the race course and how difficult it is.
אנחנו יכולים להיות ממוקדים להתרכז במרוץ עצמו ובכמה הוא קשה.
Of course, worry in itself is a sin, right?
לדאוג בעצם הדאגה עצמה שמכבידה עלינו זה חטא, נכון?
I love how David asks this question.
אני אוהב את הדרך שבה דוד שואל את השאלה הזאת.
Why are you in despair, O my soul?
מה תשתוכחי נפשי?
Our soul, my soul, can get focused on the problem at hand rather than the goal at the end.
הנפש שלי עלולה להתמקד בבעיות שלי ולא במטרה שבה.
We can get focused on other people. There's so many wrong things we can focus on.
אנחנו יכולים להתמקד גם במקום במטרה הסופית של המרוץ, אנחנו יכולים להתמקד באנשים אחרים. יש כל כך הרבה דברים לא נכונים שאנחנו עלולים להתמקד בהם.
But to run effectively, we need to keep our focus and keep on focusing on the goal.
אבל כדי לרוץ בצורה הטובה ביותר, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתמקד ולהמשיך להתמקד במטרה הסופית של המרוץ.
In fact, the word he uses here to fix your eyes, it really means to, in a sense, to look away from other things and to focus on one thing.
אז האמת שהמילה שהמחבר כאן משתמש, שהוא רושם בהביטנו אל ישוע, זו בעצם מילה שמתארת מבט ממוקד במשהו אחד שאנחנו שמים בצד את כל שאר הדברים.
Why should we look to Jesus?
למה אנחנו צריכים להביט אל ישוע?
Well, we've already said Jesus is better than everything.
כבר אמרנו את זה, ישוע הוא טוב יותר מכל דבר אחר.
It says that he's crowned with glory and honor.
הוא מעוטר בכבוד והדר.
It says he's tasted death for all of us.
הוא טעם מוות עבור כולנו.
It says that he's the perfect high priest, merciful and faithful.
הוא הכהן הגדול המושלם, הוא רחום והוא נאמן.
He was tempted just as we're tempted, and so therefore he can come to our aid and help us.
הוא התנסה בדיוק כפי שאנחנו מתנסים, ולכן הוא גם יכול לבוא ולסייע לנו ולנחם אותנו.
It says that as a high priest he can sympathize with our problems, with the difficulty in running the race.
ככהן גדול הוא יכול להזדהות עם החולשות שלנו ועם הקשיים שלנו.
Jesus understands my temptation and your temptation better than anyone else.
ישוע מבין את הקשיים ואת הניסיונות שבריין ואני ואתם עוברים, ומבין אותם יותר טוב מכל אחד אחר.
We should look to Jesus because this epistle says that right now he's pleading for us before the Father's throne.
אנחנו צריכים להתמקד בישוע, כי מחבר האיגרת אומר שכרגע הוא יושב לימין האלוהים והוא טוען בעדנו.
We should look to Jesus because he's not weak like other men, he's strong.
אנחנו צריכים להתמקד בישוע כי הוא לא חלש כמו אנשים אחרים, הוא חזק.
He's infinitely strong.
הוא חזק בצורה נצחית.
We should look to Jesus because his blood can cleanse even our conscience so that we don't even feel guilty anymore.
אנחנו צריכים להתמקד בישוע כי הדם שלו יכול לנקות ולטהר אפילו את המצפון שלנו כך שלא נרגיש יותר אשמה.
We should look to Jesus because eventually he'll return to earth and save us out of this pit of of problems that we're in now.
אנחנו צריכים להתמקד בישוע, כי בסופו של דבר הוא יחזור לכאן והוא יציל אותנו מכל הדאגות ומכל הכאב שכאן בעולם הזה.
There's nothing better we can look at.
אין שום דבר טוב יותר שעליו אנחנו יכולים.
And he says here in particular he's the author and perfecter of faith.
ובפסוק 2 רשום שהוא מכונן האמונה ומשלימה.
He's the source of faith and he's what causes our faith to grow.
הוא המקור של האמונה שלנו והוא מה שגורם לאמונה שלנו לצמוח.
He's the author, meaning he's the most important. He's where it comes from. He's where our faith comes from.
הוא הרשום שהוא מכונן האמונה, הוא הדבר החשוב ביותר לאמונה שלנו, כי האמונה שלנו באה ממנו.
In chapter 2 verse 10 he uses the same word. He says he's the author of salvation.
בפרק ב' בפסוק 10 רשום שהוא המכונן של הישועה.
Meaning that he is the source of salvation. Salvation comes from him.
זה אומר שהוא המקור של הישועה, ישועה באה ממנו.
And he is called the perfecter in at least two ways.
והוא מכונה משלים האמונה לפחות בעצם בשני דרכים.
First of all, he gives us the perfect example of faith.
הדרך הראשונה זה הוא נותן לנו את הדוגמה המושלמת לאמונה.
Jesus was always faithful to his father.
ישוע תמיד היה נאמן לאלוהים האב.
He always did his father's will.
הוא תמיד עשה את רצון האב.
He was totally obedient.
הוא היה צייתן בצורה מושלמת.
And also, as we said, that he works in us to perfect our faith, to make our faith perfect.
וכמו שאמרנו, גם עובד בנו, בתוכנו, כדי להשלים את האמונה שבנו, להפוך את האמונה שלנו לטובה ומושלמת יותר.
Paul wrote to the believers in Philippi, in chapter 1, verse 6.
שאול רושם למאמינים בפיליפי, בפרק א', פסוק 6.
He said, he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus.
שאול רושם למאמינים בפיליפי, זה שהתחיל בכם את העבודה הטובה הוא גם ישלים אותה עד היום שבו המשיח יחזור.
We should look to Jesus because he's the one who can work in our hearts to make us a better runner.
אנחנו צריכים להסתכל על ישוע, כי הוא זה שיכול ועובד בתוך הלב שלנו כדי להפוך אותנו לרצים טובים יותר במרוץ.
And we should look to Jesus for the example he set.
ואנחנו צריכים להסתכל על ישוע בגלל הדוגמה שהוא נותן לנו.
And most importantly that he endured the cross.
והדבר החשוב ביותר, הוא סבל את הצלב.
Now this is helpful for me.
זה עוזר לי.
Because I have a tendency to feel sorry for myself. I can feel sorry for myself, pity myself.
זה עוזר לי כי אני מרגיש הרבה פעמים רחמים עצמיים.
And when I think about what Jesus went through when he gave himself as a sacrifice on the cross, I understand that I'm really not suffering very much.
וכשאני חושב על מה שישוע עשה ואיך הוא נתן את חייו כקורבן על הצלב, אני מבין שאני לא באמת סובל.
Think about the pressure he was under in Gethsemane.
תחשבו על הלחץ שישוע היה נתון בו באותו ערב בגת שמנים.
He was under such pressure that he sweated blood.
הוא היה תחת לחץ כל כך גדול שהוא הזיע דם.
He was able to endure under intense pressure.
הוא היה מסוגל לסבול ולעמוד בלחץ עצום.
Think about it. When the mob came to arrest him, all his friends left him.
תחשבו על זה שאותם שומרים הגיעו לעצור אותו, כל החברים שלו עזבו אותו.
Have you ever felt alone in your race?
האם אי פעם הרגשתם בודדים במרוץ שלכם?
Jesus understands that.
ישוע מבין את זה.
He knew the difficulty of hearing lies told about him. They told lies about him.
Okay. אותם אנשים אמרו שקרים עליו. דיברו עליו בצורה לא אמיתית.
They brought him before the official Sanhedrin and they just told lie after lie after lie.
הם הביאו אותו לפני הסנהדרין ופשוט אמרו וטענו נגדו שקר אחרי שקר אחרי שקר.
He knew the pain of being mocked.
הוא ידע את
made fun of, laughed at.
Okay. הוא ידע את הכאב של מה זה להרגיש מגוחך לפני אנשים.
These are all terrible things that he experienced.
אלו הם דברים נוראים שישוע חווה.
And beyond that, then of course there was the physical pain of being beaten and whipped and nailed to the cross.
ומעבר לדברים הללו כמובן היה גם את הדברים הפיזיים שהוא סבל מהם, את המכות ואת הצלפות ואת זה שמסמרו אותו בעצם לצלב.
But the most difficult thing he endured of all was the spiritual agony of having all the sin of every sinner poured into his soul.
אבל הסבל האמיתי והגדול ביותר שהוא סבל, זה היה הסבל, היגון הרוחני הזה, שכל החטאים שהוא סבל ולקח על עצמו, חטאי העולם שהוא לקח על עצמו, שפשוט שרפו אותו מבפנים.
Now there's one very big difference between Jesus and us.
יש הבדל אחד מאוד גדול בין ישוע לבינינו.
We are tempted by sin.
אנחנו מנוסים על ידי חטא.
Sin can draw us and draw our can entice us.
החטא מוביל אותנו.
Jesus hates sin.
ישוע שונא חטא.
The worst thing that could happen to him is for the Holy Son of God to become sin for us.
הדבר הנורא ביותר שיכל להיות לישוע זה שבן האלוהים הקדוש הפך לחטאת עבורנו.
Now of course that's the central pain that he went through.
זה הכאב המרכזי שישוע חווה.
Because by doing that he atoned for our sin.
וישוע עשה את זה, הוא בעצם נתן כפרה לחטאים.
And so when we look to Jesus and remember his endurance on the cross, it encourages us.
אז כשאנחנו מסתכלים על ישוע וזוכרים את הסבל שהוא סבל על הצלב, זה מעודד אותנו.
Now we remember this whole chapter is written to us so we would endure.
אז אנחנו זוכרים שכל הפרק הזה נכתב עבורנו כדי שנדע לחיות ולעמוד בסבל.
And to endure means to hold your ground, to endure.
הסבל הזה, לסבול בעצם, זה אומר לחיות עם הרגליים על הקרקע ולחיות בסבלנות.
Why did he do it?
ולמה הוא עשה?
Well, we have to answer a question here about this next phrase.
ואנחנו צריכים לענות על שאלה.
It says for the joy set before him.
ורשום בפסוק 2 הוא עשה את זה בעד השמחה הארוכה לפניו.
And really there's a question about how to understand one word here, one preposition.
ויש שאלה על איך להבין מילה אחת שמופיעה בקטע הזה.
Because it could mean that Jesus endured the cross in place of the joy that he had before in heaven.
דרך אחת להבין את זה, את הביטוי שרשום בפסוק 2 בעד השמחה הארוכה לפניו, זה אפשרות אחת להבין את זה, זה שישוע סבל את הצלב ואת כל מה שהוא עבר במקום אותה הנאה ושמחה שהייתה לו לפני זה בגן עדן, במלכות.
Meaning that he gave up his joy in order to endure the cross.
בעצם הוא ויתר על ההנאה המושלמת שהייתה לו כדי להיות על הצלב.
And that's the meaning in the Russian translation.
וזו בעצם המשמעות, זה התרגום בגרסה הרוסית.
However, it could mean, it can also mean that Jesus endured the cross in order to receive the joy that awaited him in heaven.
ודרך אחרת להבין את המילים הללו, זה שישוע סבל את הצלב כדי לזכות בשמחה שמחכה לו בגן עדן.
You understand the difference between the two interpretations?
אתם מבינים את ההבדל בין שתי הפרשנויות הללו?
Now they can't both be true. They cannot both be true.
שתיהן לא יכולות להיות נכונות יחד.
Yeah, the author only meant one thing.
המחבר כמובן התכוון רק למשמעות אחת.
Now, the difficulty is we know that he did give up joy in heaven to become a man.
והקושי שלנו להבין איזה מהפרשנות נכונה זה כי אנחנו יודעים שישוע ויתר על מה שהיה לו בגן עדן כדי להפוך כאן לאלוהים לבוש בשר.
And it's also true that he received more joy in heaven after.
וזו גם אמת שהוא קיבל הנאה ושמחה גדולה יותר בגן עדן לאחר הצלב.
So, how do we decide?
אז איך אנחנו מחליטים?
Well, you know the first three rules of hermeneutics, right?
אתם יודעים את שלושת החוקים הראשונים לפרשנות הכתובים, נכון?
The first is context.
החוק הראשון זה הקשר.
And the second is, Harel?
Context.
והחוק השני הוא הקשר.
And the third is? context.
וגם החוק השלישי הוא הקשר.
Yeah, you get the idea.
אתם מבינים את ה...
We have to pick the meaning that makes the most sense in this context.
אנחנו צריכים בעצם לאמץ את המשמעות שעושה הכי הרבה היגיון להקשר הכללי של הקטע שאנחנו קוראים.
Now, returning to our metaphor, where do we see Jesus?
אז בחזרה לדימוי שלנו, למטאפורה שלנו, איפה אנחנו רואים את ישוע?
He is seated at the right hand of God as the victor.
הוא יושב לימין האלוהים כמנצח.
Now, when the runner is running, what is he running for?
ותחשבו על המרוץ, כשאתלט רץ, בשביל מה הוא רץ?
Well, for the prize, of course.
בשביל הפרס שמחכה לו בסיום המרוץ, כמובן.
And so that's why I think that the second understanding fits the context better.
וזה למה אני חושב, בריין חושב, שהמשמעות השנייה שדיברנו עליה היא המשמעות שנכונה ומתאימה להקשר של הקטע הזה.
Jesus endured the cross because he knew of the joy that awaited him from his father in heaven.
ישוע סבל את הצלב כי הוא ידע שמחכה לו שמחה בגן העדן ליד אלוהים האב.
And so we learn from Jesus the right motivation.
אז אנחנו מקבלים מישוע את המוטיבציה, את ההשראה הנכונה.
What's the right motivation?
מהי ההשראה הנכונה?
To live for eternal joy.
לחיות בשביל האושר הנצחי, ההנאה הנצחית שמחכה לנו בגן עדן.
Is it difficult to live as a follower of Jesus?
האם זה קשה לחיות כמאמין של ישוע?
Yes.
כן.
It's very difficult.
זה קשה מאוד.
Well, why bother then?
אז למה לטרוח ולעשות את זה?
Because I endure for a few years for an eternity of joy in heaven.
כי אני אסבול כמה שנים בשביל נצח בגן עדן.
I go through a little bit of shame here on earth for eternal glory from God himself.
אני אסבול כאן קצת בושה בחיים שלי כאן בעולם הזה בשביל כבוד נצחי מאלוהים בעצמו.
In other words, a limited amount of difficulty for forever joy.
במילים אחרות, קשיים שהם מוגבלים, קשיים עם גבולות מסוימים בשביל הנאה אמיתית ונצחית בחיק האב.
Paul said in 2 Corinthians chapter 4 verse 18.
שאול אומר בשנייה לקורינתים פרק ד פסוק 18. שנייה לקורינתים ד 18.
For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison.
ואין אנו צופים אל הדברים הנראים, אלא אל אשר אינם נראים, כי הדברים הנראים לשעה הם, אבל הבלתי נראים לעולמים.
Now, if I was to tell you that you could invest 10,000 shekels and receive 10 billion back, would you invest? 10,000 to 10 billion.
מה אם הייתי אומר לכם שאתם יכולים להשקיע 10,000 שקלים ולקבל 10 מיליון שקלים בחזרה?
Of course.
האם הייתם עושים את זה?
Of course, that makes sense.
בוודאי, זה הגיוני, נכון?
So it makes sense to endure as a believer because we really do believe that there is an eternal weight of glory beyond what we can even think of that awaits us.
אז גם יש היגיון בזה שכמאמינים אנחנו נסבול סבל שהוא מוגבל כדי לקבל באמת משהו נצחי שהוא טוב יותר מכל מה שאנחנו יכולים לחשוב או לדמיין.
So right after Paul said that light affliction is producing glory, he says in 2 Corinthians 5:9,
ובשנייה לקורינתים פרק ה' פסוק 9, מיד אחרי הפסוק שקראנו לפני רגע, שאול אומר, לכן גם שואפים אנו להיות רצויים לפניו, בין שאנו במשכננו ובין שאנו מחוצה לו.
So we have our desire is to do what is pleasing to God because what he offers is better than what the world offers.
אז אנחנו צריכים לרצות, באמת לרצות לעשות את מה שמרצה את אלוהים, כי מה שהוא מציע הרבה יותר טוב ממה שהעולם מציע.
So we need to be able to look beyond the pleasures that the world offers to eternal glory.
אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל מעבר להנאות שהעולם הזה מציע לנו, להסתכל מעבר לזה ולראות את הכבוד, את ההדר הנצחי הזה שאלוהים מציע לנו.
It says that he did this despising the shame.
הוא עשה את זה והוא בז לחרפה.
And so we need to take the cross and step on the shame. we need to take the cross and step on the shame.
מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת עלינו את הצלב ולדרוך על על החרפה הזאת, על הבושה.
And the way we can do this is by fixing our eyes on Jesus.
והדרך שלנו לעשות את זה היא להתמקד עם העיניים שלנו על ישוע.
Because he has sat down at the right hand of the throne of God.
כי הוא יושב לימין כיסא האלוהים.
So remember what he offers us.
תזכרו מה הוא מציע לנו, מה ישוע מציע לנו.
And just as we've received in some measure the joy of salvation now, we'll receive that way more in heaven.
ותחשבו שאם עכשיו אנחנו מקבלים במידה כלשהי את ההנאה האמיתית הזאת שבישוע, תחשבו שבמלכות האלוהים אנחנו נקבל אותה בצורה הרבה יותר גדולה.
So in some small measure we suffer shame because we follow Jesus, but in eternity we'll have endless glory as we're with him.
אז במובן מסוים אנחנו סובלים עכשיו אולי מבושה או מחרפה במידה מסוימת כי אנחנו מאמינים בישוע והולכים אחריו, אבל בנצח אנחנו נקבל דבר מדהים וטוב יותר.
So when he says he sat down at the right hand of the throne of God, this is what was predicted in the Tanakh.
וכשהמחבר חושב שעכשיו הוא יושב לימין האלוהים, זה בעצם מה שאנחנו רואים בתנך. זה מה שכתוב בתנך שיקן.
That's what we read in Psalm 110.
זה מה שאנחנו קוראים בתהילים 110.
Where he said, sit at my right hand till I make your enemies a footstool for your feet.
רשום בתהילים 110, שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך.
And in Daniel chapter 7, we see the vision of the Son of Man who approaches the Ancient of Days, and he receives honor and glory from the Ancient of Days.
ובדניאל פרק זין פסוקים 13-14, do you want me to read
it? No, you can just summarize it, yeah. We see that the Son of Man approaches the throne of the Ancient of Days.
אוקיי, אז אנחנו רואים בדניאל פרק זין פסוקים 13-14, שבן האדם יושב למין האלוהים עד סוף הימים.
And the Ancient of Days, God the Father gives him honor and glory above all other creature.
ואלוהים נותן לו כבוד והדר יותר מלכל יצור אחר.
And we know also that when we see him seated at the right hand of God, that is where we are going.
ואנחנו גם יודעים שכשאנחנו רואים את ישוע יושב לימין האלוהים, לשם אנחנו הולכים.
That's the finish line.
זהו קו הסיום שלנו.
Jesus said in John chapter 14, in my father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, and where I am, there you may be also.
ביוחנן פרק י' ישוע אומר, בבית אבי מעונות רבים, לולא כן כלום הייתי אומר לכם, שאני הולך להכין לכם מקום, ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקח אתכם איתי, למען תהיו גם אתם באשר אני שם.
You know, I think we don't think about heaven enough.
אני חושב שאנחנו לא חושבים על גן עדן מספיק.
And when we think of fixing our eyes on Jesus, of course, it draws our mind to the glory of heaven.
וכשאנחנו נחשוב ונתמקד רק עם העיניים שלנו על ישוע, זה יניע את המחשבה שלנו להיות כזאת שממוקדת על גן עדן.
Okay, let me conclude.
בואו נסכם.
I want to encourage each of us to think about which one of these four things we need most in our life now.
אני רוצה לעודד כל אחד מאיתנו לחשוב על ארבעת הדרישות הללו למרוץ ולחשוב איזה מהדברים אנחנו צריכים יותר מכל כרגע בחיים שלנו.
Maybe you need better examples than you have now.
אולי אתם צריכים דוגמאות יותר טובות ממה שיש לכם עכשיו.
Maybe there's something in your life that's just a weight and you need to let it go.
אולי יש משהו בחיים שלכם שמכביד עליכם ואתם צריכים לוותר עליו, להשליך אותו הצידה.
Or maybe you're aware of some sin in your life that you know is holding you back.
או אולי יש לכם איזשהו חטא בחיים שאתם יודעים שמשאיר אתכם מאחורה.
Maybe everyone around you know you need to give up the sin, but you're holding on to it.
אולי כל מי שמסביבכם יודע שאתם צריכים לוותר על איזשהו חטא אבל אתם אוחזים בו חזק.
Or maybe no one knows.
או אולי אפילו אף אחד לא יודע שזה המצב אצלכם.
Maybe it might be that you've in following Jesus you've just been sort of passive.
אולי בהליכה שלכם אחרי ישוע אתם בעצם לא פעילים, אתם פסיבים.
And there's not that, as we would say, that competitive fire that we need to have.
ואולי אין בנו בהליכה שלנו אחרי ישוע את האש הזאת שבוערת בנו, את האש הזאת שצריכה לבעור בנו.
But most of all of us need to keep our eyes fixed on Jesus.
אבל יותר מכל הדברים הללו, יותר מהכל, כולנו צריכים למקד את העיניים שלנו על ישוע.
Not only does he give us the perfect example, but he is the solution to all our problems.
לא רק שהוא נותן לנו את הדוגמה הטובה ביותר, הוא גם נותן לנו, הוא בעצמו הפתרון לכל הבעיות שלנו.
He is the solution to every one of my sin problems.
הוא הפתרון לכל אחת מבעיות החטא שלי.
He promises to reward all that we do for his name.
הוא הבטיח לתת לנו שכר בעבור כל מה שאנחנו עושים למען שמו.
And above all, no one loves us like our Lord Jesus.
ויותר מהכל, אף אחד לא אוהב אותנו יותר מאדון ישוע.
Let's pray.
בואו נתפלל.
Father in heaven, we thank you so much you gave us your son.
אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך על שנתת לנו את בנך.
We're so thankful that you gave us your word.